שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה נעקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-28 במאי 2015. לפני שאני מעבירה את השיחה, ורדינה וינצ'ה, מתאמת קשרי משקיעים בקבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן והזכרו נתונים ועוד תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתן של החברה ואו השותפויות בלבד. תוצאותיה של החברה והשותפויות עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה והשותפויות ובדיווחן לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעונים האחרונים של השותפויות ושל החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות השותפויות והחברה, לפי העניין לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לגברת דינה וינצ'ה. גברת וינצ'ה, בבקשה.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם לשיחת הוועידה של קבוצת דלק לסקירת התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2015. נמצאים איתנו היום מר גדי לס, יושב ראש הקבוצה, מר אסי ברפז, מנכ"ל הקבוצה, מר ברק מושקי, CFO, ליאור פס לוין, היועצת המשפטית של הקבוצה, וגיל בשן, אנליסט ראשי בקבוצה. אסי יפתח בסקירת הפעילות בריבון, אחר כך נפתח את השיחה לשאלותכם. אסי, בבקשה.
בוקר טוב לכולם. אנחנו נעשה סקירה קצרה על הריבון הראשון, ואחר כך נפתח את זה לשאלות, ונשמח לענות לכם על כל הדברים. מה שיוצא דופן בריבון הזה, אני חושב שצריך לראות מי שמנתח את התוצאות, ופעילות או השפעה של מחירות הגז, בעיקר תמר, על הקבוצה. מבחינת הכמויות, היה לנו מחירות C, שקרו בשני BCM בריבון, לעומת 1.7 בריבון הראשון בשנה שעברה. וכמובן, גם בהכנסה הכספית יש תמורה גדולה, בעיקר לאור זה שבשנה שעברה, בריבון הראשון, היו גם כל מיני הפחתות בגין ים תטיס וכדומה. אנחנו בריבון הזה לא היה לנו שום הפחתות, בעצם הכל זה הכנסות ממחירות הגז, וכמובן זה השפיע לטובה על המחירות. נתון נוסף שראו לציון, שסך כל הכמויות, אנחנו לא תלויים היום רק בחברת חשמל, ומי שמסתכל על ההתפלגות של המחירות שלנו, רואה שהיום השפעת מחירות לחברת חשמל יותר נמוכה מה שהייתה בשנים קודמות, ולכן התמהיל נותן לנו תמורה יותר גבוהה, כי כמובן המחירות והסקטור הפרטי הם במחירים אחרים מאשר בחברת חשמל, וזה גם משפיע לנו על התוצאות. בגדול, מה שאני יכול להגיד על פעילות הנפט והגז, כמובן שבראש מעיינינו ובראש כל אלה שמחכים ומנתחים אותנו, בכל הנושא של הפעילות מול הרגולטורים למיניהם והממשלה וכל ניסיון ההסדר. אז הרבה אני לא יכול פה להוסיף ולהחכים אתכם בעניין. מה שמתפרסם בעיתון הוא פחות או יותר נכון. אנחנו, וראיתם את זה בדוחות שלנו, אנחנו כותבים את זה, וגם בדוחות של השותפויות, יש מתווה כזה או אחר שמדבר בין היתר שאנחנו נתקדם ונגיע לפשרה עם אותם גופים ממשלתיים. אני לא יכול להיכנס יותר מדי לפירוטים, אבל אני יכול להגיד שבגדול שמה שכתובים בעיתונים, פחות או יותר, זה המתווה שמדברים עליו. ועכשיו נראה, נצליח להגיע להסכמות או להבנות מלאות, כמובן שהכל זה מתווה ומגיע דיבורים, ואין שום דבר שסגור או נקבע, כי אחרת ודאי שהיינו מפרסמים את כל הדברים האלה. אז, ולאור ההתפטרות של הממונה על ההגבלים עסקיים בימים האחרונים, ובעצם אנחנו לא יודעים מתי הוא מסיים את תפקידו בפועל, אז כל הדברים האלה כמובן יהיה להם השפעה בחודשים הקרובים על התהליך, והכי חשוב שבסוף גם צריכה להיות החלטת ממשלה, שכל ההסדרים שגובשו צריכים להיות מקובלים עליה. אז לכן טיפה קצת מוקדם, וברגע שיהיה מה לדווח, אני מניח שאני מדווח, אבל אני מקווה ש... כבר בשבועות הקרובים יהיה אפשר להגיע לאיזשהו פתרון, ואז שותפי לוויתן יוכלו להודיע ולהערך מתי הם יתחילו לפתח את לוויתן. זה לגבי כל הצד של ההסדר המתגבש, שכרגע ניתן לדבר עליו בבחינתנו, בהיבט הפורמלי. אני חושב שכן אפשר לציין אולי ברבעון הזה את הנושא הזה שהממשלה החליטה שאפשר לייצא לירדן, ומבחינתנו זה פתרונות טובות, משום שעדיין לא במסגרת הפתרונות של הייצוא צריכים למצוא פתרונם במסגרת לוויתן, אבל האישור העקרוני של הממשלה ושל שר התשתיות לייצא לירדן יתקבל במהלך באפריל 2015, בעצם לפני פרסום הדוחות. כמו כן, אני חושב שווה לציין את הנושא של אופציית חברת חשמל, שאומנם זה לאחר תקופת הדוח, אבל הם היו צריכים להחליט עד הראשון ליוני, אם אני זוכר נכון, אם הם מעריכים את האופציה, והם החליטו לא לנצל את מלוא האופציה שניתנה להם, והם החוזה, והם מדברים על 87 BCM, לעומת כמות של 99 BCM שיכלו, ולכן נשאר לנו עודף, שאותו עודף יש לנו מספיק קליינטים שעומדים בתור, אתם לוקחים את כל החוזים של האינטראפטיבל שבעצם תלויים בעודפים, ובהחלט נוכל למכור את הכמויות האלה לסקטור הפרטי. כך שבאמת הזה זה לא כל כך מדאיג אותנו, אין לנו עודפים שאין לנו מה לעשות אותם. אז זה לגבי המגזר הנפט והגז, שאם יהיה לכם שאלות כמובן נשמח לענות. בואו נדבר על המגזרים האחרים שהשפיעו עלינו, זה כמובן מגזר הרכב. א', לדלק רכב, כפי שראיתם, היו תוצאות טובות. ב', אנחנו ברבעון הראשון נהנים, במרכאות או לא במרכאות, ממכירת אימובילאי שהם ביצעו. אנחנו, דלק רכב, כבר שמעת הרווח הזה ברבעון הרביעי ב-2014. אנחנו, בהיבט החשבוני, יכולנו לרשום את זה רק ב-2015. רק לאחר שבוצעה המכירה בעין, יכולנו ליהנות מהתוצאות האלה, וזה משפיע עלינו בהחלט מעל 40 מיליון שקל, קרוב ל-45 מיליון שקלים ברבעון הראשון. נקודה שלישית שמשפיעה מהותית זה המכירות שעשינו בדלק US. מכרנו בסכומים יפים ויש לנו כ-115 מיליון שקל רווח, מכרנו מעל 400 מיליון אם אני זוכר נכון, ומזה נובע לנו רווח של 115 מיליון שקל. וזה מתבטא ברבעון הראשון. עדיין נתנו לנו כ-2% מניות בדלק US, ששוב, זה מכירה השקעה פיננסית, ונחליט בזמן המתאים ובמקום מתאים למכור. זה בגדול ההשפעות המהותיות על ה-P&L שלנו, על הרווחיות שלנו. בואו נדבר טיפה על שני דברים שגם מופיעים בכותרות. זה מכירת הפניקס, בעיקר מכירת הפניקס היא מה שאני יכול להגיד שממשיכים לדבר. עדיין לא הפשיל ידי עסקה, במקביל אותם מורשים פוטנציאליים הסינים שאנחנו מדברים עליהם הגישו בקשה לממונה על הפיקוח חברות הביטוח לקבל רישיון, הם בתהליך, מספקים חומרים, אבל אני חייב להגיש עדיין יש משא ומתן, זה לא הפשיל ואני לא יכול, כולם שואלים מתי תחתמו ואני רואה כותרות בעיתונים כולל ועד עובדים בהפניק, שחושב שאותו חותמים, אז זה לא אותו, וזה ייקח עוד זמן, ובאמת אני לא יודע מתי זה ייגמר. אבל אני כן יכול להגיד שנתנו להם ארכה, שתסתיים בסוף השבוע הזה, ואני מניח שלא נחתום השבוע, אז נראה מה לגבי ארכה נוספת שמצטרך לתת, אם נצא לתת, יש לנו בעצם עוד עד מחר, להחליט או ביום ראשון, אם נצא להאריך להם. זה לגבי הפניקס, לגבי ה-ID, כמו שדיברנו מספר פעמים, שכרנו בנק, אנחנו יש לנו כל מיני רעיונות, אבל זה עדיין מוקדם מדי ואין כרגע מה לבשר או להודיע בתחום הזה. נקודה אחרונה שאני אתן לכם ברמה האסטרטגית, אנחנו ממשיכים לבדוק את כל הנושא של להיות מעורבים ברכישה כזו או אחרת של חברה בחו"ל בתחום האפסטרים, שתהיה גם אולי חברה מפיקה וגם בתחום האופרציה. כלומר, תהיה לנו אפשרות להיות בחברה כזאת. אני לא יודע אם זה יהיה מיעוט או שליטה, יש כל מיני רעיונות, יש כל מיני חברות, הכל בשלבי בדיקה ואין שום דבר קונקרטי כרגע שאפשר לדבר אותך, אפילו אין מחסר מתנות כרגע, הכל רק בבחינה ובבדיקה. אני חושב שבגדול, היות והרבעון הזה לא היו דברים דרמטיים, אז אני אפתח את זה לשאלות ונשמח לענות לכם על כל שאלה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה הבאה מאתי דיין, מפסגות.
צהריים טובים, זה איתי. שלוש שאלות בבקשה. הראשונה, לגבי ID, רק בקשה לחזור על הדברים כי לא פספסתי אותם, אם יש שם איזשהם עדכונים. שתיים, למרות החדשות, נקרא לזה טיפה פחות אופטימיות לגבי המחירה של הפניקס, בכל זאת התייחסות לכותרת של העובדים, האם זה עשוי להשפיע על התמורה שלכם באופן שהוא, נגיד, שקול איזשהו 1% או יותר או פחות מהמחירה, אם זה לא מהותי, לא מהותי. והשאלה הכי מעניינת אולי זה השינוי בגישה לגבי השקעה בחול. אם בעבר דובר על שליטה, עכשיו אסי אמר שיכול להיות שמיעוט גם. תודה.
אין בעיה, בואו נענה אחד קצת. לגבי ID, מה שאמרתי, שבעצם מהקיק-אוף מיטינג אנחנו בתהליך של ניסיון למחירה, בחרנו בבנק זר, גם חילי צרפה לניסיון למחירה, אבל אין כרגע שום דבר מוחשי שאפשר לבשר ולדבר עליו. אנחנו בודקים את צורת המחירה, אז בעצם אין חדשות בעניין הזה. לגבי הפניקס, מה שכתוב זה נכון, אבל דורש מענק על שינוי שליטה, שאני לא סיבה לכך, אבל אני לא רוצה כרגע להתייחס על המחיר. כל המחיר עם הסינים עדיין לא סוכם ולא גמור, זה לא הפרמטר היחידי שיכול להשפיע על המחיר. כזכור לך, גם ב-MOU, ב-LY שחתמנו, כתבנו שעד 5% יכולה להיות תיקון המחיר. וכמובן שאני לא מחייב, אז יכול להיות גם יהיה תיקון כזה או אחר, בצורה כזו או אחרת. אז אני, כל המכלולים האלה הם חלק מהמסע ומתן, וכשיהיה מה לספר, נספר, ובשמחה רבה נספר. אבל כרגע באמת שזה לא סגור ולא אפשר לידי עסקה, כך ש... מה ששוב יפה, שיהיו מספר דברים שישפיעו, הם גמרו לעשות due diligence, הם בודקים כל מיני דברים, ואני מניח שיהיה השפעה על הבקשה שלהם למכיר. נסכים או לא נסכים, זה כבר סיפור אחר. זה לגבי הפניקס, והשאלה האחרונה הייתה על השקעה בחו"ל. לא, אני לא חושב שפעם אמרנו שיש שליטה. תמיד אמרנו שאנחנו בוחנים אפשרויות, וזה יכול להיות גם כשליטה וגם לא יודע מיעוט, לא יודע מיעוט, אבל אתה יכול להיות 20 או 25% בחברה, בלי להיות בעל שליטה, אבל להיות אולי בעל המניות הכי גדול. יש הרבה חברות שמפוזרות, המנסה מפוזרות בכל מיני מקומות, אז בהחלט יכולה להיות, תלוי באיזה חברה, בגודל החברה, בסוג חברה, זה יכול להיות שליטה וזה יכול להיות גם לא שליטה.
אבל השאלה, כשאני אומר שליטה, הכוונה מבחינתי היא לאו דווקא לאיחוד מאזני, אלא להשפעה דה פקטו של שליטה. זאת אומרת,
לכן אמרתי, הרעיון שאנחנו רוצים, כמו שאמרתי זה במצגות שונות ואחרות, אם תשאל איך דלק תראה בעתיד, האסטרטגיה שלנו להיות לא רק תלויים בישראל, לא רק במאגר בישראל, בכלכלה הישראלית, בגיאופוליטיקה הישראלית, אלא שלדלק יהיה רגל נוספת בתחום האפסטרים בחו"ל. וזה יכול להיות בצורות שונות אחרות, זה יכול להיות או בהשקעות ישירות במאגרים כאלה או אחרים, או באמצעות השקעה בחברה שיש לה רישיונות ואפשרות לפעולה. אנחנו רוצים שאותם חברות גם יהיה להם את היכולת להיות אופרטור או יכולת להיות מפעילים ולאו דווקא להתפסק ברישיונות בלבד, על מנת שבבוא היום דלק לא תהיה תלויה תמיד שהיא שותפה בקידוחים, כי היא תלויה במפעילים אחרים, כמו שהיה בכל ה-20 שנה האחרונות של דלק מעורבת, כי מעולם לא היינו צד במפעלה, אלא תמיד היינו תלויים במפעילים אחרים. זה הרעיון, זה הרצון. אני חושב שהיום יש הזדמנויות עסקיות בתחום הזה. עוד פעם, להגיד לך שתצא עסקה, לא יודע, אבל זאת המגמה, זאת האסטרטגיה, וזה מה שאנחנו מחפשים בשבועות ובחודשים האחרונים.
תודה רבה.
בבקשה.
שאלה הבאה מאיתן ציוני, מציוני ניהול תיקים.
צהריים טובים. אתה יכול בבקשה לעבור על תוצאות הפעילות של IDE, דלק ישראל ו-IPP?
בבקשה. כן, אין בעיה, שנייה אחת. בוא נראה מה פרסמנו. אמרת IDE, אמרת דלק ישראל.
IDE, דלק ישראל ו-IPP. חברות הפרטיות.
כן. אז פעילות דלק ישראל, כמו אם אתה מחזיק את הדוחות שלנו, אתה רואה שברבעון הראשון תרמה לנו 15 מיליון שקל, היות ועם 100%, אז זה המספרים, ולעומת 28. מה שצריך לקחת בחשבון, שברבעון הראשון ב-2014, היה רווח די גדול ממכירת פגלילות. גם ברבעון הראשון של 2015 יש רווח כתוצאה מהמחירה של תחנת הדלק שלנו בדיזינגוף, שם ליד כיכר דיזינגוף. אבל סך כל הפעילות היא די מאוזנת. דלק תחנות ממשיכה ללחם תחרות עזה, וממשיכה לפתח תוכניות המנטה. כל הממשיכה לנסות למכור בתחנות מוצרים נוספים מעבר לדלק, כי כאמור המרווחים הם תחרותים גדול ונשחקים, כך שאין שם מבחינה זאת הרבה שונות לעומת קודמת. בדרך כלל השונות ברבעונים היא בכל מיני אירועים חד פעמים שיכולים להיות ברבעון כזה או אחר. לגבי IPP יש לנו היום שני פרויקטים, אחד באשקלון שעובד יפה מאוד, מחליף כסף, עובד בצורה יפה, והתחנה שלי היא סורק שבשלבי בנייה, וכרגע היא כמובן עוד לא מפיקה, והבנייה ממשיכה כסדרה, והיא אמורה לקום במהלך שנה הבאה, כשהלקוח העוגן שלה יהיה מתקן ההתפלה בסורק, כל היתר עם אחר, מתקן של 140 מגוואט, וכל היתר עם אחר לצרכנים פרטיים אחרים. לגבי IDE, הרבעון הראשון, נראה רק לבדוק אם פרסמנו את זה, אוקיי. אז סך הכל IDE תרמה לנו בהפסד של 2.5 מיליון דולר. עוד פעם לזכור, IDE זה חברת פרויקטים, גם ההכרה החשבונאית ברווח או הפסד היא הולכת לפי קצב ההתקדמות. כלומר, זה בדרך, החברה היא לא חברה ברובה פעילה, זאת אומרת, יש לה את הפעילות ההפעלה שהיא לא המהותית ודומיננטית, היא מכסה פחות או יותר את כל ההוצאות של החברה, אבל ההכרה ברווחים זה לפי קצב התקדמות הפרויקטים, יש כללים חשבונאיים ברורים, ואז יכול להיות חריבון גדול שפתאום מתחילים להכיר בפיוט בהקמה של פרויקט חדש. לכן ההשפעה היא כרגע ברבעון הרביעי הייתה של הפסד של 2.5 מיליון דולר חלקנו.
בזמנו דובר על שווי של 700 מיליון דולר, זה עדיין ריאלי או ש...
אני קשה להתייחס לתחזיות ומספרים ושוויים. תשמע, כל אנליסט יכול לנתח ושם תג מחיר שהוא רוצה במחיר.
אבל על התסיס התפעולי קשה לי לתת פה שוב.
אני לא מזכה, אתה צודק, אבל מעולם לא נתנו ערכת שוויים. אני לא, לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה רק.
מה, בחזרה ל-IPP, מה ההשקעה?
אני רק רוצה לציין דבר אחד. IDE היא אחת החברות הטובות בעולם מבחינת ידע ואפשרות להקמת מתקני התפלה, והם הקימו את הנתונים הכי גדולים בעולם, אתם מכירים, 120 מיליון קוב לשנה לישראל. החיסרון של IDE שהעולם הערבי לא פתור בפניה. היום כמעט מעל 35% מפוטנציאל התפלה בעולם במדינות המפרד בעולם הערבי. השווים שאנחנו חושבים שה-IDE שווה נגזרים בין היתר מזה שאם משקיע זר יקנה, יפתח עליו כל העולם הערבי. וזה פוטנציאל שאתה לא יכול לראות אותו בדוח התפעולי או ברווח הנקי או בכל תוצאה מאזנית כזו או אחרת היום. זה פוטנציאל שכל מי שיקנה יצטרך או עושה חישובים כמה הוא יוכל לקחת נתח, 235%, היום סגורים בפנינו. זה הפוטנציאל הגדול של ID.
ב-IPP, מה סך ההשקעה בתחנות שעדיין לא מניבות הכנסה?
לא, יש רק תחנה אחת, כל היתר תחנות מכרנו. אנחנו מדברים על כ-200 מיליון בהשקעה בסורק, בסורק שהתחנה שאנחנו הולכים להקים.
200 מיליון שקל השקעה בסורק. 200 מיליון שקל השקעה בסורק, נכון? הלו?
כ-200 מיליון שקל בערך, אבל תכף אני אבדוק את זה עוד פעם. עד שנגמור את השיחה, אני אחזור עם המספר הזה גם.
ולגבי דלק ישראל, אז ה-15 מיליון רווח רבעוני זה משהו פלוס מינוס מייצג, או במבט קדימה?
סליחה רגע, התחנה תעלה כ-600 מיליון, נשקל עליה כ-200. אוקיי, סליחה, מה השאלה הבא?
ה-15 מיליון בדלק ישראל זה פחות או יותר מייצג?
תשמע, בגדול כן, בגדול כן, זה המספרים, החברה די מאוזנת בדרך כלל, תלוי איזה, איך היום בחירות, איך היום הריבון. יש לה, תשמע, בדלק ישראל יש משהו שמשפיע והוא אקסוגני, זה תמיד מחירי הדלקים, כי יש לה מלאי, והמלאי הוא חלק מהרווח והפסד באותו ריבון. אז שאלה אם אתה עושה ניתוח כלכלי לחברה או אתה עושה לה ניתוח חשבונאי, כי בחשבונאות יש השפעות של המלאי כמו שציינתי. אם המחירים עולים או המחירים יורדים, זה משפיע על המלאי, ואז עושה לך רווח או הפסד, שלפעמים לא קשור אליך בכלל. תלוי מה היו פערי המחירים מתחילת ריבון לסוף ריבון.
בריבון ראשון המחירים עלו, אז מן הסתם, אז חלק מה-15 מיליון זה רווחי מלאי?
אני לא בטוח שה-30 עד למרץ, לעומת דצמבר עלו, אני לא בטוח שאתה צודק. מחיר החבית, מה? לדעתי היה להם הפסד. מחיר החבית ירד מ-31 למרץ, מ-1 לינואר או מ-31 דצמבר לראשון, 31 למרץ, למיטב זיכרוני. לכן אני לא בטוח שאתה צודק. אבל אפשר לבדוק את זה גם.
אוקיי, תודה רבה.
אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר ברטפלד לדברי סיכום. מר ברטפלד, בבקשה.
אוקיי, תודה רבה לכם, מי שהיה לקו, וכמובן, אם יש עוד שאלות, ואנחנו ואנשים פה כולם מוכנים לענות ולעזור. תודה רבה וסוף שבוע נעים.
תודה, בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.